לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
הומניטריות אחרות. צוותי הקרב של אוגדה 36 בשיתוף לוחמי יהלום ושלדג חשפו והשמידו את לב תעשיית ייצור אמצעי הלחימה של החמאס בסמוך לציר סלחדין. המרחב הכיל מפעלים ומחרטות איליים ותת-קרקעיים שסיפקו תחמושת ואמצעי לחימה למחבלי חמאס. הלוחמים יתרו עשרות פירי מנהרות שחוברו לטווי באורך מאות קילומטרים, בהם פיר בבית של בכיר במערך הייצור של חמאס. תת-אלוף דדו בר קליפה, מפקד אוגדה 36, תיאר את המרחב שהשמידו הלוחמים.
הם בעצם בונים אותם על טנצ'ר, חופרים תת-קרקעית ורצים פנימה. לתוך השטח המיושב בתת קרקע בעומקים של 20-25 מטרים, כל חדרי הייצור, כל אולמות הייצור של התעשייה הכימית, של הטילים, של הרקטית, של הדיוק, כל הדבר הזה נמצא בעצם בתת קרקע. איפה? מתחת לשטח הבנוי, בתוך אולמות ייצור, ממש מפעל תעשייה צבאי.
הלך לעולמו חתן פרס ישראל, השר לשעבר הפרופסור אמנון רובינשטיין, בן 92. רובינשטיין, מבחירי הפוליטיקאים והמשפטנים, היה ממקימי מפלגת דש, וכיהן כחבר כנסת גם בסיעות שינוי ומרץ, והיה ארבע פעמים שר בממשלות ישראל. הוא הוביל את הקמת המכללות הציבוריות בפריפריה. לפני כ-25 שנים הוספד בשוגג במליאת הכנסת, לאחר שהופצה ידיעת כזב על מותו. לפני כניסתו לפוליטיקה עבד רובינשטיין כעורך דין, ניהל קריירה אקדמית ענפה בתחום המשפט והיה הדיקן הראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. עם פרישתו מהחיים הציבוריים שב לאקדמיה. בשנת 2006 קיבל את פרס ישראל לחקר המשפט ולפני כשנתיים נקרא המרכז לאתגרים חוקיים באוניברסיטת רייכמן על שמו. פרסום ראשון, המונופול ויסוצקי הודיע על העלאת מחירים בת 8% מתחילת חודש מרס. לכתבתנו דנה ירקצי נודע כי ויסוצקי הודיע לרשתות השיווק על העלאת מחירים. בחברה אומרים כי ההחלטה נובעת בשל עליות מחיר בחומרי הגלם והאריזה ובעלויות הייצור והלוגיסטיקה. קצת אסקפיזם, נתיני הממלכה המאוחדת התבשרו כי בית המלוכה עסוק בבריאותו של המלך צ'ארלס, בן 75, שינותח לטיפול בבלוטת ההרמונית, ובבריאותה של הנסיכה קייט, בת 42, אשתו של יורש העצר ויליאם, שנותחה בביתנה. סוכנות רויטרס מוסרת כי מההרמון הבהירו שבשני המקרים אין מדובר בגידולים ממאירים.
כאן תחזית. מחר בכאן 11 חיים כהן חוזר לשום פלפל ושמן זית בעונה חדשה.
אני שוב כאן לארח אנשים נהדרים, להכין יחד ארוחה טובה ולהחזיר את האהבה הישנה.
שום פלפל ושמן זית, עונה חדשה, מחר ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
בתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עוד התחממות ויהיה מעט חם מהרגיל בעונה. בשבת דומה, ביום ראשון טמפרטורות גבוהות מהרגיל. אורחי החדשות, בני טיידלבוים ואיציק ברהום, בצוות אהוד כהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
כאן תרבות.
סוף סוף, עם מאיה סלע. ואלעד ברנוי.
שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם כאסקט באתר של כאן, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני האסקטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. ואיתי באולפן יובל אביבי שמחליף היום את אלעד ברנוי. שלום יובל.
שלום מאיה.
אז אנחנו נדבר היום יובל על הפרסומת החדשה של קלווין קליין עם ג'רמי אלן ווייט, שמסתבר שהוא הגבר שנחשב להכי חתיך בימים אלה. אנחנו נדבר על מודל הגבריות שהוא מייצג, נדבר על זה עם שר שלב שהוא חוקר תרבות ומרצה לאופנה. ופשוט נבדוק, יובל, מה חדש אצלכם הגברים, כי אנחנו באמת מזמן לא התעניינו בגברים.
זה מאוד, זה מאוד קשה להיות גבר כשלא מתעניינים בנו כל כך הרבה
זמן.
אז
אנחנו היום מתעניין.
אנחנו נדבר גם עם המשורר והתסריטאי עדן הביטבול על שלמה ארצי. אנחנו בשנים האחרונות מחפשים את הצופה לבית ישראל בספרות. האדם הזה שאליו אנחנו נושאים עיניים, שאת המאמרים שלו אנחנו מחפשים כשקורה לנו אסון, או כשאנחנו מבקשים תקווה, שעמוס עוז החדש שלנו, אבל אולי אנחנו מחפשים אותו במקום הלא נכון? אולי הוא לא בספרות אלא במוזיקה, אולי שלמה ארצי הוא הדבר הזה בשבילנו. אז איך נראית ישראל מהפרספקטיבה של שלמה ארצי, ומה אומרים עליו הדואטים שהוא בוחר לשיר, עד האחרון שבהם דואט יפה שלו עם פר טסי. עוד מעט נדבר על זה, ונדבר בהמשך גם על הקיצוץ במשרד התרבות ועוד דברים, אבל אנחנו מתחילים עם עוד מודל של גבריות, זה כנראה הגורל שלנו היום. אנחנו מציינים 25 שנים, הסופרנוז.
נכון, פרק הפיילוט של הסדרה שודר בעשרה בינואר 1999 ב-HBO, והוא הביא לחיינו את הגבר הזה שלא דמיינו שנוכל לאהוב, טוני סופרנו, ששוחק להפליא על ידי ג'יימס גנדולפיני. טוני סופרנו, הבוס של המאפיה בניו ג'רזי, הגבר הגדול, השמן, האכזרי, ומלא הקסם. בסדרה שהפכה בעיני רבים לסדרה הכי טובה אי פעם, אני חושבת. בכל מקרה, תמיד מונים אותה בין חמש הסדרות הכי טובות, שעושים את הרשימות האלה. כמובן שיש אנשים שחייבים להתחכם ולאהוב יותר את הסמויה. בסדר,
מי
יובל.
מי אלה האנשים האלה?
בסדר, יובל, תתחכם. אז מה היה בו בטוני סופרנו ובגבריות החדשה שלו? אני חושבת שהיה שם משהו חדש. אני חושבת שמה שהיה מפתיע בו ומלבב זה שהוא מצד אחד הגבר הקשוח והאכזרי הזה, אבל מצד שני יש לו התקפי חרדה והוא הולך לטיפול. אתה יודע, זה דבר, אני זוכרת שזה מאוד ידיהים אותי והצחיק אותי הדבר הזה, שיושב שם בסשן עם הפסיכולוגית. וגם יפה שהאמריקאים לא הלכו על איזה בוס מאפיה חתיך, אלא על הטיפוס התאוותן הזה עם הקרס והקרחת והכוחניות, וכמובן שיש פה פשוט את השחקן הענק הזה, גנדולפיני, כן? זה, נכון. האיש הזה מדהים.
וזה גם נתן עדנה לאנשים שנראים ככה. זה נהיה סמל מין.
זה נהייתה אופציה, זאת אפשרות כזאת. כן,
אפשר להיות מאוד מאוד סקסי ולהיראות כמוהו. בפרקים הראשונים, בתחילת הסדרה, טוני סופרנו, בוס המאפיה מניו ג'רזי, רואה איך להקת ברווזי בר, שהוא טיפח בבריכה שלו בבית, עוזבת, והוא חוטף את כיף חרדה ונופל, והוא מופנה לפסיכולוגית, שם הכל מתחיל. בוא נשמע קטע קצר.
At first it felt like ginger ale in my skull.
Do you feel depressed?
Since the ducks left.
Since the ducks left, האם אתה מרגיש בדיכאון מאז שהברווזים עזבו, זה מה שהוא אומר לפסיכולוגית. מה שקורה שם קודם זה שהוא עושה ברביקיו ליד הברכה, והוא רואה אותם נוטשים אותו, מעורר אצלו את חרדת הנטישה הזו, והוא מתאר, זה הרגיש כאילו שפכו לי ג'ינג'ר אייל לתוך הגולגולת, ומה ששומעים אותו שם זה מתנשף ונופל, ופיצוץ בגלל שנופל לו החומר בערה נופל על הברביקיו. הסופרנו זו סדרה על הרבה דברים, ויעידו על כך טילי טילים של פרשנויות ומאמרים וספרים שנכתבו עליה. אני לא מתיימר להגיד על מה היא בדיוק, במיוחד כאחד מאלה שחושבים שהסמויה עדיין יותר טובה ממנה, אבל אני חושב שהיא גם לדעת מי אתה, ולקבל את המציאות. אם אנחנו מדברים על מודל של גבריות, מה מכניס את טוני סופרנו לחרדה הזו? העובדה שהטבע כמנהגו נוהג, המחזוריות שאי אפשר לשלוט בה, הברווזים נודדים, זה הטבע שלהם, הם לא יישארו איתך טוני, הם ילכו. זה מתדלק את חרדת הנטישה שלו כאמור, אבל זה גם מאמת אותו עם הטבע שלו, עם מי הוא, יש לו טבע, והוא בן אדם אלים מאוד, שעושה דברים איומים ומתמודד עם לחצים פסיכיים, שאנשים רגילים כמונו לא מבינים בכלל, והגבר הזה מדחיק את הכל. אבל בעצם הוא מסתיר את הרגישות שלו, ואני חושב שזה גם כן עבור, זה מה שמצחן בעיני גברים רבים. הוא היה מין נקודת קיצון של מה שאנחנו מרגישים על עצמנו קצת, שכל הזמן מבקשים איתנו לעטות מסכה של חזק וגיבור, ועושה את הבלתי אפשרי, ומנהל את המשפחה, ומסתיר את הטבע האמיתי הרגיש, העדין שלנו שיש לנו בפנים. זה מה שאני חושב, קנה את הגברים מהרגע הראשון, והשימוש הזה בברווזים מחזיר אותנו, לדעתי, לאולדן קולפילד ולתפסן בשדה השיפון של סלינג'ר,
ששואל לאן הברווזים הולכים כשהאגם קפוא, וזאת התחושה הזאת המוכרת כשאתה בן 16 ואתה קורא את הספר הזה ואתה מבין, יום אחד גם אתה תהיה אחד מהמבוגרים המזויפים המחורבנים האלה.
כן, שכזה ככה הולדן קולפילד מתייחס למבוגרים. מעניין שאתה אומר את זה, כי אני רוצה להגיד לך שכשאני קראתי את התפסן בשדה השיפון, אני אמרתי לעצמי שאני בחיים לא אהיה מהמבוגרים המזויפים האלה. לא עלה בדעתי שיום אחד אני אהיה. בכל אופן, זאת הייתה פיסת טלוויזיה מופתית, קיצונית, אפילו קולנועית הייתי אומרת, וכשהשחקן ג'יימס גנדולפיני מת בשנת 2013, אני זוכרת שממש הצטערתי על הדבר הזה, כאילו מת אדם מאוד יקר לליבי, וגם מוחמצו כל התפקידים שהוא עוד יכול היה לעשות, ואנחנו הפסדנו הרבה, אבל עדיין תמיד תהיה לנו הסופרנוז.
נכון. עושה חסק לבינג' מההתחלה.
קדימה.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
תרבות, כבר חוזרים. זה הזמן להיות יחד. משען במבצע מזמין במיוחד. דירת סטודיו ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. המבצע לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
חנוך לוין, האופרה. ערב אופראי שלא דומה לשום דבר שהכרתם. 11 מערכונים, 10 זמרים, 6 שירים, 5 מלחינים וחנוך לוין אחד. לכרטיסים התקשרו עכשיו או בקרו באתר רק בינואר-פברואר באופרה הישראלית.
זה הזמן להיות יחד. משען במבצע מזמין במיוחד. דירת סטודיו ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. המבצע לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
שמענו את גנגסטה פרדייס של קוליו, כלומר של סטיבי וונדר במקור. אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, איתי היום באולפן יובל אביבי שמחליף את אלעד ברנוי. יובל, אני פתאום הבנתי ששלמה ארצי הוא כנראה הגבר הכי יציב בחיי האומה שלנו, הוא בטח הגבר הכי יציב בחיי, את זה אני אומרת בוודאות, הוא היה שם תמיד, הוא היה שם כשאהבנו אותו, כשעזבנו אותו, כשצחקנו עליו, כשהתאהבנו בו מחדש, והוא נמצא שם גם עכשיו בזמן המלחמה, אני כל הזמן רואה סרטונים שלו, עצוב, משהו כבדות כזאת בפנים, שר בשבעות ובהלוויות לא עלינו, הוא הולך איתנו יד ביד, זאת התחושה שלי. ועכשיו גם יצא הדואט חדש שלו עם פאר טאסי, נער הדמעות, הם שרים ביחד, אם רק ליום הייתי קוסם, את כל כולי הייתי נותן, שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. ואני חושבת שגם באמצעות הדואטים שהוא בחר לעשות במהלך השנים, אפשר אולי לראות את ישראל מהפרספקטיבה של שלמה ארצי. הוא באמת עשה דואטים תמיד עם האומנים של הרגע הכי גדולים, עם ריטה, עם שלום חנוך, עם אריק איינשטיין, עם מוש בן ארי, עם שימון בוסקילה, עם דקלה, עם עומר אדם ועוד ועוד. בוא נשמע קצת טעימה.
ככה זה כשיש שניים, זה הרבה, זה תמיד פעמיים, לדבר לו זה לא בשמיים, זה מה שגורם.
בשביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה, בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? החיים לא יספיקו להבין מה הולך בנשמה שלנו, לא הפסקתי לחפש אותך, לחפש אותנו. ולמה ולמה יורד פור בחשיכה, אל תחזור על אותה בדיחה, לא הם לא יצחקו מזה. שנים יורקים עליי ואומרים לי שזה גשר, תפסתי צד גם בלי שהוא חייב לקרות.
עדן הביטבול הוא משורר והוא תסריטאי, והוא גם העריץ של שלמה ארצי. אז אנחנו רוצים לדבר איתו על זה. שלום עדן הביטבול.
שלום מאיה.
אהלן. אנחנו, יובל ואני, מבקשים להציע את שלמה ארצי כדמות של הצופה לבית ישראל, האומן שמלווה אותנו בנאמנות יותר מכולם. אתה מסכים להצעה הזאת?
כן, אין לי ברירה אלא להסכים, זאת עובדה.
זאת עובדה. אוקיי, אז למה דווקא הוא?
למה דווקא הוא? תראה, זו שאלה שמעסיקה, אני מאמין הרבה, ומעסיקה אותי באופן אישי בתור מי ש... את קראת לזה מעריץ, אבל זה קצת כאילו, זה הגדרה קצת כאילו פשוטה מדי, נגיד ביחס שלי אליו.
אוקיי.
אני עוד כאילו, אני כמובן כמוך וכמו, אני מאמין רבים שגם כאילו גדלתי עליו, והוא כזה פסקול תמידי כזה, אבל מתי שהוא גם בבגרות שלי, כשהתחלתי לכתוב, אז הוא גם השפיע עליי בתור אדם כותב, אז כאילו יש לי שם גם לצד הרצה ולצד האהבה הגדולה של השירים שלו, אני גם ממש כאילו רואה בו גורם שהשפיע עליי כאילו כאדם יוצר, כאדם כותב. עכשיו, בקשר לשאלה שלך, כאילו, למה זה, כאילו, למה זה, איך זה קרה, אני חייב להגיד שזו תעלומה, כאילו, אני לא, כאילו, אין לי באמת תשובה על זה, ואני עוסק בשאלה הזאת הרבה, אבל זה ממש, כאילו, דעת, אצלנו אומרים סייעתא דשמיא, זה כאילו מתנת שמיים.
כן.
כי אתה יודע, הוא לא מייצג בדיוק במוזיקה שלו את, מה, את הטעם הישראלי העכשווי. הוא שערית כזאת של להקות צבאיות, של רוק אולי אפילו באיזושהי תקופה. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו קצת זנחנו.
נכון, והוא באמת עושה את ההתאמות האלה כל הזמן, אפרופו הדואט הזה שלו עם פרטסי. עכשיו, הרבה, אני מאמין שיש הרבה שידרשו את זה לגנאי, כאילו שהוא כזה מנסה להתאים את עצמו כל הזמן, ופעם קראתי איפשהו שהוא כאילו המומחה הכי גדול בלדפוק על הוותיקים, כאילו הוא יודע איפה
הגדרה יפה.
כן, הוא יודע איפה הדבר עכשיו, והוא כאילו מתאים את עצמו, ואני דווקא דורש את זה לשווח. כן. זה כאילו שאני מעריץ, אבל סבבה. כאילו, אני רואה בזה דווקא, כאילו בעיניי תרבות מושלמת, זה איזון מושלם בין פופולריות לבין תחכום, כאילו, כן, ואצלו המיזוג הזה הוא ספץ.
אז זה בעצם, זה הפענוח שלך לעניין הזה של הדואטים, כי אני חושבת שהוא עשה דואטים יותר מכל אומן אחר, כל הזמן יש לו דואטים, עם האומנים הכי גדולים והכי הדבר הזה שקורה עכשיו, לאו דווקא כאלה שהיינו מצפים. כלומר, אנחנו כבר רגילים לזה משלומו ארצי, אבל בהתחלה נגיד שהיה את השיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, זה היה קצת מוזר, נכון? מה? שלומו ארצי ושמעון בוסקילה? מה זה קשור? היום אנחנו כבר יודעים שהוא הולך לשם, אבל אולי זה הדבר הזה שהאוזניים שלו פתוחות לדבר הזה.
נכון, אבל מי שגם קצת מעמיק בביוגרפיה שלו, יכול לגלות, חוץ מזכורים בשירים, למשל, תחת שמי ים תיכון, יש לו שם חצי עולם כבר שר במזרחית, כאילו הוא זיהה דברים בשלב מאוד מוקדם.
נכון.
ואני יכול לספר, אבא שלי הוא יליד בית שאן, שלמה ארצי בשנות ה-70, היה פעם בשבוע מגיע לבית שאן לאיזה מועדונית נוער שם, כלומר הוא פגש כל הזמן את מה שהיום נקרא נגיד ישראל השנייה.
כן.
ולא, כאילו בפרשנות שלי, לא מעמדה מתנשא. אלא דווקא ממקום כזה שמבין ששם קורה הרבה.
זאת אומרת, יש בו איזה, סליחה, יש בו איזה משהו שצולח מעל הדתיות, ואנחנו נמצאים באיזה רגע שבו יש איזה, כבר הרבה שנים אומרים את זה, שיש איזה העברת שלטון תרבותית, נכון? והוא מצליח איכשהו לצלוח את זה.
כן, זה מדהים, אתה כאילו נמצא בהופעה שלו, בהופעות הכי גדולות, בקיסריה, בריכת הסולטן, אתה רואה בקהל אנשים, כאילו קהל מאוד מגוון, אתה יודע, דודות מ, לא יודע מה, מקריית יובל, שרות, יש לנו ארץ למה עוד אחת. כאילו זה הזיה,
כן,
אם
כן.
אתה חושב על זה, אבל נכון. כאילו, וזה קורה כל פעם מחדש, בעשרות הופעות כל קיץ. זה מטורף.
אתה יודע, אתה מתאר את זה שהוא הולך לישראל השנייה, ואתה אומר את זה, זה קצת כמו לדעת לדפוק על האבטיח במקום הנכון, כמו שקראת לזה. היכולת הזאת להזדהות, יש בזה, הוא מגיע ממקום של אותנטיות, הוא לא דופק על האבטיח כי הוא רוצה, לדפוק את הקונה. הוא דופק על האבטיח כי הוא רוצה למצוא את האבטיח הכי טוב.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו הוא עושה את זה, אמרתי את זה כאילו קודם, לא, זה לא מעמדה של שלמה ארצי, הסמל הישראלי הלבן, אלא להפך, אני חושב שזה דווקא בא ממקום אצלו מאוד, מאוד, מאוד מאוד אמיתי, מאוד כן, מאוד גובה עיניים.
אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי בקלות בעצם הוא היה יכול להפוך להיות האדם הזה שדווקא המזרחים, במאבק המזרחי, לא, יסלדו ממנו. כי הוא מאוד אשכנזי, מה זאת אומרת? והוא אשכנזי, תל אביבי, כאילו, אמנם ההורים ניצולי שואה, אז אתה יודע, אפשר לדבר על הדברים האלה, אבל זה צפון תל אביב, להקות צבאיות, כל מה שהם היו אומרים, פריבילג, פריבילג.
כן, כן. ואתה אומרת, זה לא קרה, כאילו.
זה איכשהו, זה לא קרה. זה מוזר.
זה מוזר מאוד. בסביבות שנת 2000 כזה, הוא עשה את האלבום שלו, אבטיאם, שזה מין כזה חידוש של שירים שהוא הקליט בעבר, ויש שם איזה גם גרסה לגבר הולך לאיבוד עם מיכה שיטגית וקובי עוז, זה אלבום כזה מעניין. ואז בזמנו, אם אני לא טועה, רון כחלילי ליווה אותו ועשה איזה שלושה סרטים כזה על סביב צאת האלבום, והוא ממש נוגע בשאלה הזאת, כאילו הוא עומד מחוץ להופעה שלו, ופוגש אנשים, מזרחיים במובהק, שאומרים לו, אנחנו כאילו באוטו שומעים אופר לוי, אבל אנחנו באים לראות את שלמה ארצי, וכאילו זה... דה, זה הסימן השאלה הזה מעדד גם שם, וגם בשיחה שלנו, וגם אצלי, אבל זה פשוט קרה.
אתה יודע, אנחנו התחלנו עם ההכרזה עליו כצופה לבית ישראל, כאילו אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה איזה מצפן, הוא יגיד לנו מה אנחנו מרגישים, הוא יגלם אותנו, ובאמת מה שאתה מתאר עכשיו זה שהוא מגלם איזה אחדות, אחדות שאנחנו מאוד מייחלים לה, ואנחנו לא מצליחים לה בחיי היום יום, אנחנו מרגישים אותה יותר בשלושת החודשים האחרונים כמובן, אבל העם הישראלי לא כל כך מצליח להרגיש את האחדות הזאת, הוא באמת יכול... למלא את התפקיד הזה בעיניך של הצופה לבית ישראל, להגיד לנו איך אנחנו צריכים לנהוג, מי אנחנו, מה הערכים שלנו?
כן, כן, בטח, אתה יודע, כשהוא סירב לקבל את פרס ישראל, ממש האחרונה, אז כאילו, תראה, הוא מאוד נזהר, אתם כאילו בטח יודעים, הוא מאוד נזהר כל הזמן מלעשות מהלכים שיסמנו אותו, נגיד, כשמאל או כימין, הוא כזה מאוד נהנה ממנעמי המיינסטרים, שוב, אני דורש את זה לשבח, לא לגנאי, אבל פתאום היה איזה רגע, דה, הוא סירב לקבל את פרס ישראל, והייתה לי שיחה עם איזה חבר דווקא מהאזור הימני של המפה, שאמר לי, תשמע, זה כאילו היה רגע שבו הבנתי שמשהו לא בסדר, לא בגלל כאילו האקט שיכול היה להתפרש כאקט שמתנגד נגיד לממשלה, אלא על מצב העם, כאילו, אני לא יכול לקבל את פרס ישראל כשהעם שלי במצב כזה קרוע.
זאת אומרת, אם שלמה ארצי עושה את זה, סימן שמשהו ממש לא תקין במדינה.
בדיוק, בדיוק.
מדהים, האמת שזה ממש מדהים, פנטסטי. טוב, אז הנה, אנחנו מציעים לו את התפקיד. אנחנו מחכים שירים טלפון ויסכים.
תראי, אמרתי בהתחלה שזה, הוא השפיע עליי כאילו כאדם כותב וזה, לא הרבה יודעים, אבל אפרופו השיחה על התרבות הפופולרית של שלמה ארצי, בשנת 1980 שלמה ארצי מופיע ספר שירה, לא הרבה יודעים את זה, שנקרא מילים מתחברות לאיש, והוא יצא בכנרת מור הביטן, ואני רוצה להקריא שיר קצרצר מתוכו אם אפשר.
אוקיי.
בבקשה.
שיר נקרא על הבמה. הוא כותב, בכל פעם שאני בוכה על הבמה זה סבא שלי. בשורה 3, ספסל ריק, אלתרמן מציב בכרכים, נתן זך עובר ליד הקפה ביום שישי, אני אוסף שמועות על ביאליק, אבל סבא שלי בשורה 3, אני בוכה.
איזה יופי. עדן הביטבול, שלמה ארצי. תודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
אם רק ליום הייתי קוסם, את כל כולי הייתי נותן, שהפצע יחלוף, שהיום יעלם. כבר חודש לא החלפתי מקום, אמרת לי שבשקט תרשום את האמת בפנים, סיוטים בלילות על נהר הדמעות. כולנו נביאים של שקר, מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם. עכשיו קשה לך לראות, מחר יהיה לך יום שמח. גלים רצים אל חוף הים הלא שוכח. יושב לבד על איזה גדר, כלילה של ירח חסר, המון גיבורים לא הפסקתי לבכור. הגשם כבר יורד עליי, אנחנו מתקשים להסביר את מה שקרה, הלב עוד שבור על נער הדמעות. כולנו נביאים של שקר, מספיק מילים בודדות ולהפיל עולם שלם. עכשיו קשה לך לראות, מחר יהיה לך יום שמח. גלים רצים אל חוף הים שוכח.
על נהר הדמעות כולנו נביאים של שקר מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם עכשיו קשה לך לראות מחר יהיה לך יום שמח גלים רצים אל חוף הים אני לא שוכח
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
שמענו את שלמה ארצי ופאר טסי עם נער הדמעות. אנחנו סוף סוף, שמים סוף לשבוע, איתי היום באולפן יובל אביבי שמחליף את אלעד ברנוי, יובל.
כן, דיברנו מקודם על ה-90s ועל הדימוי הגברי שלהן עם טוני סופרנו, המאפיונר המיוסר. מי שיסתכל השבוע בפרסומות, גם קצת חזר לשנות ה-90 לפרסומות האלה של קלווין קליין וליווייס עם הגבר הנוגה מבט שלא מוצא את עצמו, אבל מצד שני הוא ממש ממש אוהב ללכת בלי חולצה ויש לו איזה 20,000 ריבועים בבטן. כאילו השלמנו סיבוב של 360 מעלות, חזרנו לגבר הזה ב-2024, זה כמובן קרה עם הפרסומת המדוברת לתחתונים של קלווין קליין, בכיכובו של הגבר האולטימטיבי של הרגע, ג'רמי אלן ווייט, שמגלם את השף הכוכב קרמי בהדוב, שגם היא מדוברת.
סדרת הטלוויזיה הדוב, למי שלא אולי רע, אתה יודע.
למי שחי מתחת לסלע.
אני חיה מתחת לסלע, ולא ראיתי עדיין את הסדרה. כן.
בסדר, עכשיו. בפרסומת הזאת, שהיא יותר קצרה, אפשר לראות אותה עכשיו מיד כולכם, הוא מסתובב על גגות ניו יורק, בלי חולצה, בתחתונים למעשה, והוא יפה ושרירי, ויש לו מבט עצוב, והוא זז ממקום למקום, ונראה מיוסר וחסר מנוחה, וכולם, מאיה, איבדו את זה לגמרי. בואי נבין רגע את הדימוי הזה שג'רמי אלן ווייט משרת בפרסומת הזאת, ביחד עם שר שלב, חוגר תרבות, מרצה לאופנה. שלום שר שלב.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז זה נכון, קלווין קליין החזיר אותנו ל-90s עם הפרסומת הזאת?
קלווין קליין מעולם נראה לי לא עזב את ה-90s.
חבל שאנחנו נאלצנו לעזוב, כי היה כיף ב-90s, לא?
אז זהו, נראה לי שהוא מחזיר את זה בדיוק כמו אותן סיבות, כי היה כיף. ואפשר לראות גברים עם מבט מיוסר, אבל עם ריבועים בבטן. לדמיין שזה אנחנו, כי מי שראה את הפרסומת, זה גם ג'רמי ווייט, כאילו עולה במדרגות לאיזה גג, ומתאמן על הגג, כאילו במין איזה חצי ג'ים ציבורי כזה, הכי נראה כמו משהו בר השגה. ועם המבט המיוסר הזה שלו, וכמובן כל ההילה של הדוב מהעונה האחרונה, זה הופך את זה למשהו מצד אחד כזה סופר סקסי, שנשים, גייז וגם גברים סטרייטים יכולים להסתכל עליו ולהזיב ריר, וגם בעצם לחשוב שאנחנו יכולים להיות כאלה, אם רק נרצה.
אבל זה לא נראה לך כמו, כלומר, אני חייבת להגיד, אולי בגלל שאני מה-90s, סליחה, אבל זה היה נראה לי כמו פרודיה פשוט. אתה לא הרגשת שאתה מסתכל על פרודיה על משהו? עלינו כאילו?
את יודעת, החיים שלנו, פרודים בכל יום אחד.
במקרה טוב, כן.
כן, בדיוק. וכן, יש בזה איזה סוג של פרודיה, אבל הפרודיה עובדת כנראה בכל המישורים שלה. אני קראתי שאנשים... בניו יורק יש בילבורדים ענקיים של ג'רמי ווייט, כמובן בתחתונים ובלי חולצה וכו', ואנשים, יש כאילו ז'אנר שלהם בטיק טוק של מצלמים את הבילבורד הזה, ואנשים עוברים ואומרים מה הם חושבים עליו, והפכו את זה, הם קראו לזה סיטי לנדמרק, אתר מורשת עירוני. התחת של ג'רמי ווייט.
אתה יודע, אבל זה מאוד מאוד תואם את הגבריות, נגיד, של קרמי באדוב. משהו שיש בו משהו מאוד כוחני, מאוד גברי, אפילו אלים לפעמים, כל הגוף הזה, השרירים, למה הוא נועד לעשות. ומצד שני, המיוסרות הזאת, היסורים והסבל והרגישות, וזה גם נכון לגבי הדמות שהוא מגלם בסרט המתאבקים עכשיו, קרי ונרי, גם כן יפה וחזק ומתאבק, אבל... מיוסר, עם בעיות ומחור לסמים וכל הקשיים שאנחנו יודעים עליהם, שביר מאוד. אז מה זה מלמד אותנו על ה...
זה אולי הטוויסט בדיוק שהוא כבר לא 90s, כאילו, פתאום אפשר להראות גבר שהוא קצת עם עיניים של כלב רחוב שאימצנו לפני שנייה.
אז זו הגבריות שאנחנו רוצים ב-2024? זה מה שאנחנו מחפשים?
אני חושב שאני מצטער להגיד, אבל בסוף כולם חרמנים, וכולם מחפשים לראות גברים עם קוביות בבטן. זה שיש לו פרצוף מיוסר, וזה שיש כאן איזו אלימות עצורה וכו', אולי יש איזה, זה מוסיף עוד איזה נדבך קטן לעניין, אבל בסוף אני חושב שאנחנו חיים באיזה עידן של חרמנות גוברת, והעולם, בין אם אתה בישראל מחכה לחדשות כל שעה, ובין אם אתה בארצות הברית ופוחד מטראמפ, בסוף כולם רוצים לראות אנשים יפים, חטובים וכאלה שאולי יהיו איתך במיטה בלילה.
קיצור, זה לא כזה מסובך, אתה אומר. הדברים הבסיסיים בחיים. כן.
יש, יש. כן,
יופי
כן.
מאוד, אז זה טוב שיש. אני רוצה לדבר על הבחירה בשיר שמלווה את הפרסומת הזאת, אבל בואו נשמע אותו קצת רגע. סער, מה אתה אומר על הבחירה בשיר הזה?
אני חושב שזה מוסיף כאילו לכל המיתולוגיה הדבר הזה של you don't owe me, אתה לא שייך לי, אני לא הבעלים שלך.
אבל הם זועקים להחפצה, הוא אומר תחפיצו אותי בפרסומת הזאת, מה זה you don't owe me, we own you.
אבל זה עניין שאתה תחפיץ אותו כמה שאתה רוצה, אבל כאילו you don't owe him.
אתם יכולים להסתכל עליי, אבל אני בחיים לא יהיה שלכם.
נרות חנוכה.
אגב, כאילו, סתם, אני לא יודע אם שמעתם, אבל אתם יודעים שבעצם לצידו, כאילו, ניסו להרים פרסומת עם FKA Twigs, גם מעורטלת למחצה, רואים אותה לבושה רק בחולצת ג'ינס, ובבריטניה אסרו על הפרסומת של FKA Twigs, כמובן.
איזה, באמת.
זה מחפיץ, ואני מבקש לצטט, זה מחפיץ נשים, והפוקוס הוא על הגוף שלה, ולא על הבגדים.
מותר להחפיץ רק גברים. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר לגברים ישראלים? אתה יודע, מה זה אומר על גבריות ישראלית מול הדבר הזה? שאנחנו לא, אין לנו שרירים סתם עכשיו, אנחנו צריכים באמת להילחם, אנחנו לא מציגים אותם לרעבה על גגות ניו יורק, הגברים שלנו הולכים באמת להילחם עם השרירים שלהם שאולי נראים פחות טוב, אולי הולכים להילחם עם קרס.
אני רוצה להזכיר לך על הטרנד שהתחיל בערך שבוע אחרי תחילת המלחמה, ולדעתי נמשך עוד קצת היום, אבל גברים במלחמה הזאת גידלו שפם ועשו את עצמם כאילו הם או פאבלו אסקובר או שחקני פורנו בשנות ה-70, וגדודים שלמים העלו סרטונים לטיק טוק. אני במקרה כתב, אני לא אחשוף את שם המוסד, אבל כתבתי איזה כתבה לאיזה עיתון שהכתבה נגנזה, כי ראיינתי כמה וכמה אנשים, ביניהם חוקרת מגדר באוניברסיטה ומישהו שהוא מומחה יותר לתרבות פופולרית בטיק טוק, וכולם אמרו, יש חרמנות מלחמה. כולם חרמנים, וכולם, בעיקר במלחמה, וכולם רוצים לראות גברים, בין אם הם בסוף מלחמים בעזה, או בסוף, רק מראים איך לצייר סופם בטיק טוק.
טוב, זה גם עבד, הם קיבלו מספרי טלפון על חמגשיות, אז אתה כנראה צודק גם בקשר לזה, שר שלב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
סוף שבוע טוב.
Don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say, and please when I go out with you, change me in any way. You don't own me, don't tie me down, 'cause I'd never stay. I'm free.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
שמענו את לזלי גור עם You Don't Own Me. אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, הייתי היום באולפן, יובל אביבי שמחליף את אלעד ברנוי.
מאיה, אני מניח ששמת לב שהיקום על שפל.
מה זה אומר שהיקום על שפל?
טוב, אז המילה שפל באנגלית, כולם יודעים, זה לערבב, נכון? פעם, את זוכרת מזמן, הדור של היום כבר לא יודע את זה, היה לנו דיסקים. פתאום הגיעו לחיינו הדיסקים, ואז...
אל תגזים, הדור של היום לא יודע את זה.
מי שומע בדיסקים?
הם לא שומעים, אבל הם יודעים שהיו דיסקים.
הם יודעים שהיה שם אופציה של שפל. זה הפך את עולמנו, ואת עולמם של היוצרים גם, כי זה אופציית ההזנה בשפל בדיסקים, אפשרה להזין לשירים לא בסדר של האלבום. מה שהם התכוונו,
נכון.
בסדר אקראי, וזה הפך את כל האזנה להפתעה חדשה. היום גם באפליקציות של המוזיקה יש אופציה כזאת, שהשירים מגיעים בסדר אקראי, וצדמין המילים על שפל הפך להיות סלנג שמתאר חיבור של דברים אקראיים לא קשורים. נגיד, טרנטינו יושב בלנדבר.
נכון.
זה המציאות על שפל, מה קורה פה. מישהו חיבר לך, מישהו שם לך אחרי הביטלס את זורגוב, כאילו, okay. מה קורה? ועכשיו, מאיה, היקום כולו על שפל, הכל מופרך, משונה, לנגד עינינו קורים דברים שהם שעטנז, שמי היה מאמין שהוא חוקי.
נכון, אז זאת הזדמנות לעשות מצעד הרגעים שבהם המציאות הכי הייתה על שפל. הרגעים הגדולים של היקום על שפל, טעינו עם לעשות מצעד ממש כהלכה עם מקומות. אתה יודע שיהיה המקום הראשון והמקום החמישי, אבל לנוכח הנושא, לא יודע, זה יכול להיות מצעד על שפל.
בדיוק.
אוקיי.
תבחרו בסדר אקראי, אתם על שפל.
בדיוק.
מקום חמישי עומד... בית הדין בהג, שהציג סרטון של הזמר קובי פרץ שר בפני חיילים, שיסרף לכם הכפר, שיסרפו האזתים. קובי פרץ, בבית הדין בהג.
כן.
ואם זה לא מספיק, אז תגובת קובי פרץ לבית הדין בהג, שזה גם כן, מה אתה מגיב לבית הדין בהג? הוא אמר, גם אותם צריכים להשמיד. את הג.
נכון.
כן?
נכון. אוקיי, נכניס למצד שלנו, למקום הרביעי, את זה שהמאבטח של טיילור סוויפט נלחם בעזה.
שפל.
מציאות על שפל. ובמקום השלישי, נשיא ארצות הברית הגדולה, ג'ו ביידן, נפגש עם רחל מאופקים.
זה דבר מדהים.
כן.
זה לא אמנו שזה יכול לקרות. במקום השני יש לנו את אמיר חצרוני. השמאלן הפרובוקטור נהיה ימני פרובוקטור. ולכינוח, במקום הראשון שלנו, אילון מאסק שביקר בישראל ועשה סלפי עם ניסים וטורי. זה דבר מדהים, וזה רק על קצה המזלג מהשפל של השבועות האחרונים.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
אנחנו ממשיכים, יובל, עם קיצוצים. השבוע הסתבר שמשרד התרבות נדרש לקיצוצים ניכרים בתקציב, והם יקצצו באופן ניכר בתקציב הספריות הציבוריות. גואל פינטו שלנו דיבר בגם כן תרבות עם הסופר חיים באר, שהיה לו הסבר לשאלה למה הם עושים את זה ככה.
אני עבדתי בהוצאת עם עובד, בהוצאת ספרים, שגם היא הייתה תמיד מהנפגעות של חוקים כאלה ותקנות כאלה, ואז המנהל אליעזר פרי אמר, שאני זוכר את זה כאיש צעיר מאוד, שאדם נוסע באונייה והאונייה מחשבת להישבר, יש שערה וצריכים לזרוק דברים, ועל יהודי אחד שהדבר הראשון שהוא זורק זה התפילין מהספינה כדי להקל על זה. זה נראה לי ממש זריקת התפילין מהאונייה, מה שהממשלה או השלטונות עושים עכשיו עם חוק הספריות. זה זריקת התפילין. אם תשאל אותי למה, אז פה אני כבר יהיה פוליטי. ואני מרשה לי לעצמי להגיד שהשלטון רוצה בורים והמארצות כדי שהם ימשיכו להצביע בעדו, כדי שהם הם יהיו מספיק מטומטמים כדי להמשיך להצביע בעד השלטון.
וואו, דברים חמורים.
זריקת התפילין מהאונייה.
זה דימוי קשה, אה?
מאוד.
זה דימוי, את יודעת, קודם כל אני חושב שהוא בואי של מילים. הוא בוחר את זה בקפידה. הוא יודע בדיוק אל מי הוא מדבר. אלה אנשים שאומרים, אנחנו מקדמים את התרבות היהודית. הוא אומר, לא, אתם זורקים את התפילין, שזה דימוי, ואתם זורקים אותו ראשון. זה, רק חיכיתם לרגע שתוכלו להיפטר מהתפילין.
נכון. תשמע, חיים באר עומד השבוע במרכז סערה מאוד מאוד גדולה. לא פעם הראשונה, מול החברה שלו בעצם, הציונות הדתית, שהוא בשר מבשרה.
כן.
ועוד פעם הוא התבטא ואמר שהם סרטן בגוף האומה או משהו מן הסוג הזה, והתנצל. הוא כבר התנצל על זה פעם, כן. אולי כדאי פשוט להפסיק לדבר ככה. בכל מקרה, עמית סגל, קראתי, הוא אמר שכבר לפני 4 שנים בסערה הקודמת בעניין הזה, הוא הוציא את הספרים של חיים באר מהבית. שזה, אז אנחנו...
שזה באמת, אם עמית סגל הוציא את הספרים שלו מהבית...
הוא אמר חוץ מספר אחד, שפשוט הוא קיבל אותו במתנה מאשתו. אהבתי את זה, הבנתי. כי זה, הנה, אתה רואה, זה דבר מאוזן. אתה בסדר, אז אתה מוציא את הספרים של חיים באר מהבית, אבל זה לא כזה גורף. אחד אתה יכול להשאיר, כי יש שם הקדשה מאשתך.
אתה פשוט... זה טיפ של אלופים. אתה יכול לקרוע את הדף הראשון עם ההקדשה, ואז כבר אפשר...
לא, אם זה מאשתך, אתה לא יכול.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
ולסיום נספר לכם שהשחקן יניב ביטון התראיין בהסקט מרחב מוגן שמגיש ועורך אלעד ברנוי. הוא דיבר שם על כל מיני דברים, בין השאר, קטע מאוד מאוד יפה בעיניי, הוא דיבר על היחס שלו לעוינות כלפינו בעולם, של כל מיני מפורסמים, בהוליווד ואוניברסיטאות וכולי, אנחנו חווים את זה על בשרנו, בוא נשמע מה העמדה שלו על זה.
אני גם באמת, אני חייב להגיד שהאובססיה הזאת של דעת הקהל הבינלאומית, קצת מדלגת עליי במקרה הזה. אולי בעבר היה אכפת לי מזה יותר, אכפת לי מאוד שמבחינה דיפלומטית המדינות יהיו איתנו, כן? כן. זה מאוד קריטי. אבל זה שיאהבו אותנו כל הזמן, שיסכימו איתנו, לא אכפת לי עכשיו, לא אכפת לי. באמת, לא מתעסק בזה. אם אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו, אנחנו בטוחים שזה מה שצריך לעשות. אז זה מה שצריך לעשות, כאילו הם נחשפים לאינפורמציה אחרת שלא נחשפים אליה פה, וזה, יש את כל התסבוכים האלה שברור שהזדהות עם החלש יותר בסכסוך, שזה הפלסטינים, הם לא עברו את השבעה באוקטובר בעוצמה שאנחנו עברנו, ולא מעניין אותי עכשיו מה כוכב הוליוודי מסריח חושב כאילו לסכסוך, שלא יאהב אותנו, מה אכפת לי? אנשים מתעסקים בזה, מרים את זה, זה לא מעניין אותי.
איזה חמוד הוא, אני מת עליו. ואת יודעת משהו? יש משהו נורא מנחם בזה. הוא אומר, תפסיקו. כל הזמן אתם מתרגשים, ייל, הרווארד, השחקן הזה בעדנו, הכדורגלן הזה נגדנו. והוא אומר, תפסיקו. המדינות בעדנו, זה מה שחשוב, אנחנו בדוחים בצדקת דרכנו, הם יש להם את הפרספקטיבה שלהם, זה בסדר, שידברו. אז יש בזה משהו מרגיע.
בכל השעה הזאת עם עניב ביטון במרחב, בעסקט מרחב מוגן, היה משהו מאוד מנחם.
נכון.
נכון?
נכון.
משהו בבן אדם הזה. טוב, אז בוא נשמע עוד דבר אחד משם. אלעד ברנוי מספר לעניב ביטון שהוא היה מאוד נוכח בחיים שלו, ביטון בחיים של ברנוי, מאז השבעה באוקטובר. בוא נשמע למה.
אתה היית מאוד נוכח בחיים שלי מהשבעה באוקטובר, ואני אגיד לך למה. כי כל פעם, מלא אנשים מאחלים עכשיו שנדע ימים טובים יותר, ושיהיה טוב, ולכולם אני עונה, אמן, אמן.
שזה חוצה, גיליתי שזה חוצה דוד גם, כאילו לכולם יש.
באמת? כן.
כן, הייתי בטוח שזה משהו מזרחי כזה.
לגמרי חשבתי.
לא, מה פתאום? אנשים אמרו לי, כאילו, זה בול אמא שלי, בול סבתא שלי.
אני מבחינתי, זה היה דודה שלי, סבתא שלי, אמא שלי, כולם ביחד. מהשנייה שזה התחיל המערכון הזה בארץ נהדרת, זה פשוט היה, אוקיי. כלומר, כן, אני מבין לגמרי במה מדובר, אבל כן, זה נהיה מאוד שימושי, פשוט להגיד אמן, אמן, על כל דבר.
מאוד, אז זה גם כאילו... איכשהו זה נוצר, אמרתי לך שעשיתי הרבה סרטונים כאילו בשביל, בשביל הלוחמים וכאלה, אז עם הזמן נוצר כאילו, אנחנו יודעים כאילו בארץ הידע זה זה, וביהודים באים, שלכל אחד יש את הנמבר שלו שאיתו הוא הולך כאילו לבחור, ואז אמרתי, יש את זה, ואז כאילו אמרתי, אז ותמסור לכל החיה, אמן, אמן, וגם אמן למפקדים ולמערך תומך לחי, המלחימה.
מה מוזר בזה שזה מצחיק כל פעם מחדש?
זה לא מבזיק להצחיק אותי.
הרי שמענו את זה, אנחנו יודעים מה עומד לבוא.
עשרות פעמים.
וזה מצחיק, אני לא יודעת איך.
זה נהדר, זה נהדר, ובאמת...
האזינו להסקט הזה, ואנחנו עד כאן, סוף סוף לשבוע זה. בוא נודה למפיקה שלנו, טל ניסן, ליובל יסוד, על הביצוע הטכני. תודה לך, יובל אביבי, שהיית איתי.
תודה לך, מאיה סלע, שהזמנת אותי, שיהיה סוף שבוע שקט.
ובוא נשאר עם דואט, דיברנו על דואטים, אז כן. יש פה יותר מדואט, יש כאן את זה וזה, עם שרית חדד, הייתי בגן עדן, שזה דבר יפה שהם עשו ביחד, היא עשתה עם הכנופיה של זה וזה, בוא נשמע.
נותר דבר מלבד הגעגוע. הזמן עובר לאט לאט, שעה שבוע. כבר שנה כמעט והעולם רגוע, ורק קולי זועק עכשיו, תגיד מדוע. הייתי בגן עדן ועכשיו הלב פצוע. זה סיפור כל כך ישן וידוע. בלי קראת הפרח ועיניים, אני זוכרת הייתי נשמה. רק איתך מעל רחפתי בשמיים, פתאום נפל הכשרנו אז בשמי קולות בלי זזוע. והיו לילות של צחוק ושעשוע, אבל עכשיו יש בקולי מיתר קרוע. הייתי בגן עדן ועכשיו הלב פצוע. זה סיפור כל כך ישן וידוע. ולי קראת הפרח ועיניים, אני זוכרת הייתי נשמה. רק איתך מעל ריחפתי בשמיים, פתאום נפל זוכרת הייתי נשמה.
רק איתך מעל ריחפתי בשמיים,
פתאום נפלתי לבד לאדמה.
ולי קראת הפרח בעיניים, אני זוכרת
לא נותר דבר מלבד הגעגוע.
הגשם שוב הגיע מוקדם ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע. גשם שוב הגיע מוקדם ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר
מי חשב אי פעם שנתחיל ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה לטשטש עקבות את תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביל היית כמו שמש בעולם שכולו סתיו ואז אני הייתי וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילונים ישר אל המוסך אולי בצדק ואז קצת השתניתי היום פחות שיער, פחות ניבל, פחות פתטי האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי תאריך תפוגה כמה זה נורמלי ככה זה משוגע יו הגשם שוב הגיע מוקדם ויש פקקים בעיר בדרך לים תמיד אמר שזה עולם משוגע תמיד אמר שזה עולם משוגע גשם שוב הגיע מוקדם ויש פקקים בעיר בדרך לים תמיד אמר שזה עולם משוגע תמיד אמר שזה עולם
כבר חוזרי
זה הזמן להיות יחד, משען במבצע מזמין במיוחד. דירת סטודיו ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. המבצע לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
מיד, רדיו מונדו. כאן תרבות.
כאן רשת בית הכותרות. שר הביטחון גלנט מזהיר מהידרדרות המצב הביטחוני בצפון. בכיכר החטופים בתל אביב מציינים יום הולדת שנה לכפיר ביבס, החטוף בעזה. הצלב האדום אינו מעורב בהעברת התרופות לחטופים. הלך לעולמו חתן פרס ישראל, השר לשעבר, הפרופסור אמנון רובינשטיין. כאן רשת ב', עכשיו 6.